הנושא שהתחלנו ללמוד איתו בפעם שעברה זה החשיבות העצומה של להתפלל עם הרבים ביחד. לא רק להתפלל בבית הכנסת, אלא גם להתפלל אפילו רק בזמן שהרבים מתפללים. זה נקרא עת רצון. זה זמן מיוחד. גם כשאתה מתפלל ביחידות בביתך, אז הזמן שאתה מתפלל צריך להיות בזמן שמתפללים בבית הכנסת אצלך ביישוב. החיבור הזה לרבים בזמן התפילה זה נקרא עת רצון, חשיבות גדולה מאוד. גם בהמשך הוא עוסק בסוגיה הזאת, אולי נקרא את הדברים. בדף 37 אמר הקדוש ברוך הוא, כל העוסק בתורה ובגמולות חסדים ומתפלל עם הציבור, זה תפילת הרבים, מעלה אני עליו כאילו פדעני לי ולבניי מבין העובדי כוכבים, דהיינו מוציא אותנו מן הגלות. על העניין הזה כאן הרב מאוד אמר בסעיף פ"ט, או בסימן פ"ט, הוא מאוד מעמיק בסוגיה הזאת של שלושת הדברים האלה, עיסוק בתורה, גמילות חסדים ותפילה עם הציבור. שלושת הדברים האלה הם חוברים ביחד ומגלים לנו כאן, הרב מגלה לנו כאן דברים מופלאים. ברשותכם, בואו נקרא את הדברים בתוכו. יש השלמת האדם לעצמו. אדם קרוב אצל עצמו, רוצה להשלים. מי רוצה שיהיה לו כאן טוב? אני שואל, מי רוצה להיות מאושר בחיים? בסדר גמור, לגיטימי. אדם צריך להשתדל שבאמת ישלים את עצמו, אם זה במעשים טובים, במידות טובות, בתורה, במצוות, בכל דבר. אדם שמשלים את עצמו משתלם, נעשה יותר שלם, יותר מאושר וכו'. אז יש השלמת האדם לעצמו בידיעת האמת על ידי לימוד התורה, והשלמת זולתו על ידי עשיית הטוב וחסד. זה מה שאומר, כל העוסק בתורה הוא משלים את עצמו, אבל זה לא מספיק, אלא גם צריך להיות בן אדם טוב שעושה, גומל חסדים לזולת, עוזר לאחרים, תומך באחרים וכולי. שני הדברים האלה ביחד הם מרוממים את האדם, משלימים את עצמו ותורם לאחרים. אך כל זה לא יספיק לאדם. זה שאתה בן אדם טוב וזה שאתה לומד תורה, זה לא מספיק. אך כל זה לא יספיק לאדם כל זמן שלא ישכיל שתעודת האדם לא תיגמר לעולם, כי אם בצירופו אל הכלל. דהיינו, שהוא יוצא מהפרטיות שלו ונהפך לבן אדם כללי. כי זה כל האדם. זאת אומרת, אדם יכול ללמוד תורה ולעשות גמילות חסדים ולהאמין במרכז השאיפות שלו את עצמו. להגיד, אני רוצה, אם אין אני לי, מי לי? אני רק לעצמי. זה בסדר גמור, אבל הוא אומר, זה לא שלם. האדם שחי רק לעצמו, גם כשהוא לומד תורה וגם כשהוא עושה גמילות חסדים, גומל חסדים, אבל כל חייו רק לעצמו, זה לא האדם השלם. מתי האדם הוא באמת בשלמות? שהוא, כל מה שהוא פועל וכל מה שהוא עושה, זה לא רק לעצמו, אלא לטובת הכלל. הוא חי את הכלל, הוא נושם את הכלל, הוא חלק מהכלל. אז הוא מגיע למדרגה באמת אמיתית. אם אין אני לי, מי לי? אבל כשאני לעצמי, מה אני? יש לך כוח, תראו איזה בן אדם. מילות חסדים כבר יש לך, תורה גם. סבצה לא יוכל כאדם כללי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. צריך להתחבר אל הכל הזה, כי זה כל האדם. לצאת מהפרטיות. הרב כותב, לא הבאתי את זה, חבר שלא הבאתי, אבל הרב כותב בכמה מקומות שהפרטיות היא מדכאת את האדם. גם כשהוא עושה דברים טובים, אבל הוא חושב רק על עצמו, בלשון שלנו, האינטרסנטיות, שאדם כל הזמן רק עם עצמו, ולא מתרומם מהפרטיות שלו, זה מסבך את האדם, משפיל את האדם, ואומר כל הצרות הנפשיות, המעשיות, כל זה נובע מזה שאדם לא מצליח להתרומם מהפרטיות שלו, הוא לא נהפך לאדם אידיאליסט, לאדם כללי, אדם שהוא שייך אל הכלל. זה מדבר כאן הרב. כל זמן שלא יזכיל שתעודת האדם לא תיגמר לעולם, זאת אומרת, הייעוד שלך לא ייגמר לעולם, שלנו לא ייגמר לעולם, עד שלא נהיה כללים, כי אם בצירופו אל הכלל. כשאתה מחובר אל הכלל, אתה חי, אתה נושם, אתה. אבל כל מה שאתה פרטי, אתה במדרגה נמוכה. זה ההבדל בין צדיק לחסיד. במסילת ישרים, המחולק לשלושה חלקים, הספר, זה ספר שחובה ללמוד אותו. החלק הראשון זה הצדיק. החלק השני זה החסיד. החלק השלישי זה הקדוש. אז יש הצדיק, מי זה צדיק? כל הזמן הוא חושב על עצמו. אם זה בתיקון מידת הזהירות ומידת הזריזות והנקיות, כל הזמן הוא חושב, אני רוצה שיהיה לי יותר טוב בחיים. לגיטימי הדבר הזה. בסדר גמור. עמך ישראל כולם, כולם צדיקים. מי זה החסיד? החסיד זה אידיאליסט. החסיד אומר, אני רוצה לתקן את עצמי, לא בשביל עצמי. אני רוצה לתקן את עצמי בשביל עמי. אני רוצה לעשות נחת רוח לבוראי. אני רוצה שעם ישראל ייגאל. מה אכפת לך? תלך בית תקנה. לא, אני רוצה שירושלים תיבנה. אני רוצה שיתקדש שם שמיים על ידי כלל ישראל. גאולת ישראל נהפך לאדם כללי. זה החסיד. מי זה הקדוש? מישהו מעוניין להיות כאן קדוש? אני לא מעניין. תן לך עבודת בית, קדוש. מה זה קדוש? קדוש זה כבר הטופ. זה כבר אדם שהוא דבק באלוקי במדרגה כזאת. כמו שאומרים, האבות הם המרכבה. הם המרכבה. המרכבה לגילוי כבוד השם. בכל זאת, האדם צריך לשאוף להיות כללי ולא להיות פרטי. להיות חסיד ולא להיות צדיק רק. לא להיות אינטרסנט, אלא להיות אדם שתורם ופועל וחי למען הכלל. כל זמן שלא יזכיל שתעודת האדם לא תיגמר לעולם, כי אם בצירופו אל הכלל. אמנם, מי שיעסוק בענייני הכלל, עליו לשום לב, כי אפשר להיות הכלל מוצלח, כי אם שיהיו פרטים מוצלחים. מה זה כלל מוצלח? אתה לא יכול להיות אדם כללי, ואתה אומר, אני אדם כללי, כלל ישראלי, אידיאליסט, אבל לא אכפת לך מהפרטים. כמו הכהן הגדול. הכהן הגדול, שנכנס לקודש הקודשים, על מה הוא חושב? על מי הוא חושב? על הפרטים. שיהודים לא יקברו תחת החושות שלהם בגשמים, שעוברי דרכים יהיה להם טוב, שתהיה ברכה לאדם זה ורפואה לאדם זה. מצד אחד הוא כלל ישראלי, אבל מצד אחד בלב שלו כל יהודי ויהודי. כל אחד ואחד הוא רוצה בטובת כל הפרטים. להיות כללי בלי לרצות בטובת כל פרט ופרט כשלעצמו, אז זה לא נכון, זה לא אמיתי. איך אומרים? בשם אידיאלים גדולים לפעמים אנשים מתנתקים מהמשפחה שלהם, מהסביבה שלהם, אדרבה. אתה אדם כללי, תתייחס לכל פרט מתוך הכלל, כאילו כל פרט הוא כל הכלל כולו. לאהוב אותו, להתחבר אליו, לעשות לו נחת רוח, להגיד לו מילה טובה. כי כל יהודי, אם אתה אדם כללי, כל יהודי זה כל עם ישראל. זה כלל ישראל, צריך לדעת. כמו הכהן הגדול. שהכהן הגדול היה לו כל עם ישראל, היה לו על החזה, 12 השבטים, ועל הכתפיים, כן. עליו לשום לב כי אי אפשר להיות הכלל מוצלח באופן כללי בלי שהפרטים יהיו בסדר. כי אם כשיהיו פרטיו מוצלחים, ואי אפשר להפרטים שיהיו מוצלחים זה מזה, כי אם בהיות כל אחד שוקד גם כן על שלמותו הפרטית. להיות אידיאליסט בלי להתייחס אל הפרטים זה לא אידיאל אמיתי, זה לא אידיאליסט אמיתי. אידיאליסט אמיתי הוא שם לב לכל פרט ופרט, קודם כל בחייו שלו, אבל גם בחיי משפחתו, בחיי זולתו, לא יכול להזניח את האחרים בשם איזה אידיאל גדול. והנה האחדות הזאת היא יסודן של ישראל. מי כעמך ישראל גוי אחד? על ידי שהשם אלוקנו אחד, גם מי כעמך ישראל גוי אחד. זה העניין האחדותי. דרך אגב, העניין האחדותי דבר מאוד יסודי. יש מה שנקרא אלמא דייחודא ואלמא דפירודא. אלמא דפירודא זה שאתה רואה פרטים פרטים ואתה לא מחבר אחד לשני. וגם בעניין הלאומי, אנחנו הרי עם ישראל הוא עם מגוון מאוד, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. יאללה, ברוך השם, גם היום ימין ושמאל, דתיים וחרדים ובלי עין הרע. אתה מסוגל להתייחס לכל האנשים שהם כל כך שונים אחד מהשני, ולא להפריד ביניהם, אלא לראות אותם כהוויה אחת, כגוי אחד בארץ? אתה מסוגל לדבר הזה? אם אתה מסוגל לדבר הזה, אשריך מה טוב, חלקך אתה נקרא אוהב ישראל. אוהב ישראל. אני הבאתי כאן דברים שכותב הרב, יש לנו ברכה מיוחדת, אני לא יודע אם מישהו כאן התפלל הבוקר אולי במקרה? מי התפלל כאן הבוקר? אף אחד. חבר'ה, הגיע שתעשו תשובה, הגיע הזמן. מי התפלל הבוקר? מה אתה אומר? אמרת גם בתפילה, את תפילת מה שנקרא אהבה רבה, תפילת האהבה רבה, אמרת הבוקר? לפני קריאת שמה, אומרים, כן. הברכה הזאת, לפני תפילת קריאת שמה, אהבת עולם, אהבה רבה, יש תלוי בנושא, כן. כל ברכה יש לה, כמובן, דברים מופלאים, אבל זו ברכה מיוחדת בינה. הייתי אומר, ברכת האהבה. מישהו רוצה כאן לאהוב פעם? מישהו יצא לו לאהוב כאן פעם? מישהו, משהו? אני שואל אתכם. מי כאן יצא לו לאהוב משהו? ברצינות. חוויה, אה? אז בדיוק מדובר על אהבה של איש לאישה, או של הורים לילדים, או ילדים להורים, משהו כזה. זה גם דבר נפלא, אהבה. מה זה אהבה בעצם? או במה מתבטאת האהבה בכלל, בן אדם לחברו, בלעשות נחת רוח לשני, לעשות לו טוב על הנשמה, מה שנקרא. אם אתה אוהב מישהו, באמת, אז אתה אומר, מה אני יכול לעשות על מנת שזה שאני אוהב אותו, ירגיש טוב? זה האהבה באמת. קודם כל, בתוך המשפחה. משפחה שאוהבים בתוכו, אז כולם חושבים, כל אחד, איך אני יכול לגרום לשני שיהיה מבסוט, שיהיה שמח, לגרום לו נחת רוח, וזה בא מבטא. ולאו דווקא בדברים גדולים, בדברים הכי קטנים בחיים. אתה אוהב את אשתך, אתה אוהב את אשתך. אתה בא הביתה, אתה חושב לפני שאתה בא הביתה, מה אני יכול לעשות שאשתי תהיה מבסוטה? מה אני יכול לעשות? סימן שאתה אוהב אותה. מה אתה עושה דבר ראשון? בא הביתה, רואה מטבח בלגן לא רגיל, כלים, כיורים מלאים, האשפה, כל זה, האישה שוכבת, עייפה עד מוות, לא מזיזה עבר, שום דבר, עצלנית, משהו נורא. מה אתה עושה? מתנפל על המטבח, מתחיל לעשות כלים, מי שוטף, זה הכל, 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 הכל. והיא עוד נותנת לך פקודות מהם שאומר, כן, אל תשכח גם את זה לעשות וגם את זה. אתה מסכן או אתה לא מסכן? אה? אני שואל אתכם. אתה אוהב אותה, אתה מבסוט. אתה רוצה לגלות את גודל אהבתך לאשתך, אז אתה עושה כל דבר שאתה חושב שזה יגרום לנחת רוח. בזה מתבטאת האהבה. האהבה מתבטאת לא בדיבורים, אלא האם מה שאני אעשה זה יגרום, גם בדיבורים כמובן, צריך לדבר יפה בצורה כזאת, אבל כל דבר שיכול לגרום נחת רוח לשני, עושה לו טוב על הנשמה, מה שנקרא, בזה נקראת האהבה. אותו הדבר הברכה הזאת שלפני קריאת שמע. הברכה הזאת, אהבת עולם, אהבה רבה, האלוקים אוהב אותנו, הבוחר בעמו ישראל באהבה. הסיפור הזה על האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, זה סיפור מאוד מרגש, מאוד מעניין, צריך לדעת. אבל מה אנחנו יכולים ללמוד מהסיפור הזה? שאתה צריך ללכת בדרך השם. אתה, מה הוא אוהב את ישראל? מה, אתה גם צריך לאהוב את ישראל. מה הוא, איך אנחנו אומרים שם במקום? חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. לא סתם גדולה, יתרה. לא מגיע לנו, בחות. משהו. ואתה בתור מתפלל. צריך להגיד, ואיפה אני בכל הסיפור הזה? אני אומר שהאלוקים אוהב אותנו, את עם ישראל. האם אני גם כזה אוהב את עם ישראל? ומי זה עם ישראל? אז אומר כאן הרב, שנבין מה, מה, מה העניין זה של האהבה. ומה זה העניין להיות אדם כללי? אדם כללי זה לא רק דיבורים. זה להתייחס אל כל יהודי ויהודי, בין שאתה מכיר אותו, בין שאתה לא מכיר אותו, זה לא משנה. לאהוב אותו, לעשות לו נחת רוח. אני מצטט כאן דברי הרב בעולת ראייה בעניין, הוא אומר ככה, לגבי עבודת האלוקים, יש מקצוע שנקרא עבודת אלוקים, מישהו מעוניין ללמוד את המקצוע הזה לעבוד את אלוקים? זה יש באמת, משרד הרווחה והעבודה, יש קורסים לחשמלאות, לאינסטלציה, לזה, יש גם קורס שנקרא אהבה, לעבוד את אלוקים, אתם מעוניינים ללמוד בקורס? מישהו מעוניין ללמוד בקורס הזה של עבודת האלוקים? אה? אה? עכשיו, שאלה איך אתה עובד? יש עובד ויש עובד. יש אדם שעובד עם כל השמחה, עם כל ההתלהבות. ועבודת האלוקים מתבטאת במה? במעשים טובים, במידות טובות. ללכת בדרכה, ללמוד תורה, לקיים מצוות, כל הדברים האלה. אבל הוא אומר, כל הדברים האלה מותנה בדבר אחד. ומה הוא מותנה אם אתה אוהב את ישראל? אם אתה אוהב את ישראל, עבודת האלוקים שלך היא עבודה טובה. אני מצטט את זה. כל חשק העבודה, שמחת מצווה, התמדת תורה, ברק חידושים, התנוצצות רוח הקודש בלב השרידים אשר השם קורא, זה דיברנו על תחילת ישרים רוח הקודש, כוונת התפילה ואור שלהבתה של התפילה, כל זה תלוי, כל אלה ותולדות הנשמות בשלמותן בכללותן ותמותן מוכרחים להיפגם. זה מוכרח להיפגם. מתי? אם בא הכנסת יסוד הפירוד בכללות כנסת ישראל חלילה. אם אתה חס ושלום חושב על פירוד בתוך עם ישראל, אתה שייך לזרם הזה, הוא שייך לזרם הזה, ויש פירוד מנטלי בינך ובין מי שאתה לא מסכים איתו, ואתה אומר, אנחנו, איך אומר, עם אחד, אמן הרשע, עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, ואם הפירוד הזה שוכן בלבך חס ושלום או במוכחה, אז אומר, כל עבודת האלוקים שלך בתורה, במידות, בתפילה, בכל דבר כזה, פגום. יש לך פגם בתפילה. אם אתה יושב בית הכנסת ואתה לא סובל מישהו בית הכנסת הזה, ויש לך חשבון איתו ואתה מתפלל עליו, אבל בעצם יש לך חשבון איתו, התפילה הזאת חבל על הזמן. משהו פגום אצלך. כן, בבקשה.
אבל אם יש מישהו
מישראל
שלא
מצליח
השם.
שמה?
שהוא לא הולך בדרך השם.
למשל. למשל. אתה מכוון לעצמך.
לא מעניין.
כן, בוודאי, הוא צדיק.
אם מישהו אחר לא עושה את רצון השם.
רבותיי, אם יושב רוצח בבקלה רמלה, זה לא הוא, זה אתה. למה? כל ישראל, לא רק ערבים, אחים, אנחנו אחד. זה גוי אחד בארץ. מה זה גוי אחד בארץ? זה סיסמה? זאת לא סיסמה. אתה יוצא מהפרטיות שלך ואתה פתאום מרגיש שאתה וכולם, כמו שמשה רבנו שקול כנגד כל עם ישראל. כשמשה רבנו, מישהו שם לא בסדר בעם ישראל, הוא אומר, זה אני לא בסדר. למה יש לו אחריות על כל עם ישראל? אז אתה בא, ולצערי הרב, אני אומר, אני מבין את, את מה שאומר. הוא בוגד. איך אתה אומר בוידוי? אמרת היום בוידוי בטח בבוקר. איך אתה אמרתי? מה אתה אומר? מה אמרת? בגדת? מה אמרת? תגיד בקול רם. בגדנו. אתה בגדת? תגיד לו, הוא בגד. מי בגד? מי בגד? הוא בגד או אתה? מי בגד? תחליט. תגיד. נו, תגיד, איך אתה אומר? הוא בגד, אבל אתה גם בגדת. מה אתה יודע? אז אולי נשנה את הנוסח שם. בגד, נגיד. בגדנו. אתה מסוגל להתרומם לרמה כזאת, להרגיש אחריות והזדהות ושייכות למי שאתה לא מסכים איתו. למי שאתה חושב שהוא מזיק וכל הדברים. אתה מסוגל? זה נקרא אהבה. כמו במשפחה שיש ילדים מופרעים. ילדים לא טובים לי, יש כאלה ילדים כאלה שממש, ההורים אוהבים אותם, מה לעשות? הם אוהבים אותם והם עושים לילדים, אבל הם אוהבים אותם, מה לעשות? אבינו מלכנו, אלוקים אוהב אותנו כי הוא האבא שלנו ואנחנו ילדים שלו, לא בגלל שאנחנו בחרנו להיות הילדים שנולדנו להיות הילדים שלנו, בני בכורי ישראל. וזה מדובר כאן על אלפי שנים שהיינו שובבים בתקופות לא, אבל הוא נשאר האבא שלנו. ולכן אנחנו אומרים בברכה הזאת, הבוחר בעמו ישראל באהבה, לא בחר ולא יבחר, אלא מה? בוחר עכשיו, ברגע זה הוא בוחר את מי? עמו. מי זה עמו? גם זה שאתה חושב שהוא לא מגיע לו שיאהב אותו, אבל הוא אח שלך. והאבא שלך זה גם האבא שלו. אני בדקתי את זה באינטרנט. אבא של כולנו, מה לעשות? זה מובן, זה מה שהרב אומר לגבי פירוד. ברגע שאתה חושב בזמן התפילה על פירוד בעם ישראל, פגמת בתפילה. מחשבת הפירוד היא פוגמת בעבודת האלוקים, אם זה עבודה שבלב, אם זה בתורה, אם בכל דבר. כן, בבקשה. כן,
לא מסתדר לי כל כך, כלומר, לשנוא את הרע. יש דברים שאנחנו,
אתה רוצה לשנוא את הרע, יש קורס מיוחד לשנאה, אם אתה מעוניין, נפתח בקרוב קורס לשנאה. אתה קבעת את זה, נכון? איך אמר רבי מאיר ברוריה, אתה מכיר את הגמרא עם ברוריה, ורבי מאיר היה צדיק, מה אתה אומר? כמוך בטח. אתה יודע למה? כי הוא למד במכון מאיר, למה קוראים לו רבי מאיר? היו לשכנים, אומרת הגמרא, שובבים. אני אומר את זה בלשון למה, תעשו לו את המוות. הוא חי בתקופה שהרומאים שלטו כאן. ולא היה לנו כאן, והם פשוט הטרידו אותו ועשו לו צרות צרורות לרבי מאיר, שהיה צדיק גדול. הבא רבי מאיר אמר, אם כן, אין לי מה לעשות, אני אתפלל שימותו. בתפילה של רבי מאיר, חביבי, זה תפילה. הייתה לו אישה חכמה וחריפה מאוד, קראו לה ברוריה, אתה לא שמעת עליה, אבל כדאי לך להכיר אותה. אישה מיוחדת במינה, פיקחית, אין כמוה. רק בעלה הצדיק הזה מתפלל שהשכנים האלה ימותו. עשו לו באמת צרות. אמרה לו, היי, רבי מאיר, מה זה? מה אתה עושה? מה קרה לך? למה אתה מתפלל שהם ימותו? את לא רואה את הצרות שהם עושים לי? ותתפלל שיחזרו בתשובה, למה שימותו? תודה רבה לך ברוריה, אשתי, התפלל שיעשו תשובה. ועשו תשובה, הכל הסתדר. איתם הוא חטאים מן הארץ, או איתם הוא חוטאים מן הארץ? ככה היא שואלת אותו. ורשעים עוד אינם. השנאה זה דבר מאוד 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 מסוכן. השנאה זה כמו, סליחה שאני אומר, חיידק אלים. היה לנו שנאה, בית שני, ושנאת חינם גלינו מארצנו. השנאה, רק שתבינו מה זה שנאה, אתם לא יודעים מה זה אהבה, אנחנו לא יודעים גם מה זה שנאה. אהבה, כשאדם אוהב, זה נקרא, הוא חולה חולי האהבה. הוא, איך אומרים, השתגע. הוא לא יכול לרגע להפסיק לחשוב על מי שהוא אוהב אותו. קם בבוקר, חושב עליו. כל היום, חושב עליו. הוא פשוט אומר, מה קרה לך? כמו שזה בחור כאן התאהב או משהו, הוא פשוט זורח. פתאום זה לא אותו בחור, הוא מתלהב, הוא מוכן, לא יודע, הכל, משהו, קרה לו משהו, מהפך בחיים, זה נקרא אהבה. כך אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, בפרק האחרון, שמדבר על אהבה, הוא אומר שהאהבה זה כמו מגנט. הוא אומר, אבן שואבת, הקרוב למגנט, אבן שואבת. אדם נמשך אל מי שהוא אוהב אותו בצורה משונה כזו. שנאה זה בדיוק הפוך. לרגע אתה לא מפסיק לחשוב רע על מי שאתה שונא אותו. אתה לא יכול לישון בלילה, אתה שונא אותו. אתה כל כולך אכול שנאה. זה משהו נורא והיום הדבר הזה. אם אתה רוצה לקבל רישיון לשנוא, אתה מעוניין לקבל רישיון, תיגש לרבנים הראשיים שיחליטו את מי לשנוא. מה זאת אומרת? היום לבוא להגיד לבן אדם, אני שונא אותך בגלל שאתה לא במפלגה שלי, בגלל שאתה לא בדעה שלי, בגלל שאתה לא נראה לי עם כיפה מתאימה, או בלי כיפה או אין כיפה, או דעה כזאת או דברים כאלה. זה סכנה עצומה, זה נקרא חיידק אלים. חיידק אלים, הוא לא מתחשב בשום דבר. היה לנו בהיסטוריה את הדבר הזה. בית ראשון, נחלקנו עם אחד לשני חלקים. עשרת השבטים מצד אחד, שבט יהודה מצד אחד. יהודים נלחמו ביהודים. בית שני, שנאת אחים, הרגו אחד את השני. ערב מלחמת השחרור. היה כאן דבר נורא, הסיזון, מה שהיה כאן, כל הדברים האלה. והסכנה בין... שהחיידה כזה ההתפשט הייתה ממשית, שאיש שיחלו את ראו ככה בצבא בצורה. לכן מי שמעוניין בעניין של שנאה ולהפוך את זה, להרים דגל כזה ולהגיד אנחנו, יש כאן אנשים שרואים לשנוא אותו משהו כזה, יבואו אליי לפני זה לבדוק, אני אבדוק, יש לי מבחנה מיוחדת לעניין הזה. אתה לקחת את השנאה הזאת, ומאוד מאוד להיזהר, במיוחד בימים שלנו. מאוד להיזהר. לכן, אל תזדרז לשנוא, בסדר?
אני רוצה לשאול, באמת, כמה זמן הגעת למצב שאתה יכול, או כמה זמן אני אגיע למצב שאני יכול לראות את כמה נשים ורוצחים שחלים בעולם?
תלוי כמה זמן אתה לומד במכון מאיר.
כמה זמן?
וכמה זמן אתה במכון? זה הכל! דבר קורס. אז זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בכל מצב אוהב אותנו. אתה צריך לאהוב כל יהודי, ואם יש לך אקפדה על מישהו, אז קודם כל אקפדה יעלת עליך. הרב כותב באורות התשובה שמי ששונא איזושהי בריאה, כולל יתושים וזבובים שמציקים לך או משהו כזה, סימן שבך יש פגם, אתה לא יכול להכיל אותם. כן, יש כאן אורות התשובה. אתה מתחיל איתי עוד פעם. תביא את הצור. חייב.
איך כתוב חייב אדם ללכות על
הראשון? קודם כל תהיה בן אדם, אחר כך תמחה, מה אתה? חבר'ה, מתוך האהבה. אדם שרוצה להוכיח את הזולה צריך לאהוב אותו. זה תנאי. שמעת? אתה לא יכול למחות בלי אהבה. אתה רוצה לתקן את הילדים שלך, אתה אוהב אותם. אם אתה הולך להוכיח אותם, אתה לא אוהב אותם, חבל על הזמן, מידי קטסטרופה תצא מזה. זאת אומרת, המניע שלך הוא לא טהור, כי אתה לא אוהב אותם. אתה מבין? אבל בוא נקרא לכם מה שהוא כותב, רק רגע. כותב הרב, אל תיקחו את זה ללב יותר מדי. כל חטא, אפילו קל שבחטאים, מטביע בקרב האדם שנאה. לאיזה בריאה? אם אתה שונא מישהו, ועל ידי התשובה חוזרת האהבה להעיר, ההפך מהשנאה זה כן. למשל, היה לי חוויה באחד הלילות הקודמים עם יתוש. היה לי יתוש באמצע הלילה, אני לא יודע אם יצא לכם פעם יתוש מזמזם באוזן. מישהו יצא לו דבר כזה פעם? אה? יצא לך דבר כזה? מה אתה אומר? והיתוש הזה הציק לי בצורה נורא, אני עושה ככה, העיר אותי מפה, הולך לאוזן השנייה. למה דווקא לאוזן הוא בא? אני לא יודע. ופתאום חשבתי בליבי, אמרתי, וואי וואי וואי, הוא רוצה בטח שאני אשנא אותו, אבל אני לא אשנא את היתוש הזה. אני אוכיח לו למרות שהוא מציק לי, הרי הוא בריאה של הקדוש ברוך הוא, נכון או לא? מה אתם אומרים? הוא בא לנסות אותי לראות, אם למרות שהוא מציק לי, אני לא שונא אותו. מה אתם אומרים? עמדתי בניסיון או לא? עמדתי או לא? לא, נכון, זה מי אמר לו? בסוף כבר נמאס לי, עשיתי לו פיק אחד ויעפתי אותה. אז זה החולשה שלי. אתה כבר נשוי? עוד אין לך ילדים סתם. קודם כל אני מברך אותך שתתחתן. בית שיהיו לך ילדים. בית שהם יהיו שובבים. מה אתה עושה? כל הילדים שובבים. אתה לא, ראית פעם ילד שהוא לא שובב ומשהו לא בסדר אצלו? אתה היית שובב. אתה היית שובב.
שאלת ההורים שלי. אני חושב שלא הייתי, אבל יכול להיות
שהם
חושבים
שכן. ילד זה ילד. אבל אתה אוהב אותו בכל מצב. גם כשאתה ילד, אתה עושה מעשה ילדות, ילדות מה שנקרא. מטבע הדברים, אתה מבין? זה אבינו מלכנו, זה אבא שלנו. אבל כשאתה אומר את המילה אבינו, אתה אומר אבינו שלנו, לא אבא שלי ותו לא. זה אבינו. וכשאנחנו אומרים בגדנו, אנחנו צריכים להתכוון לזה הדבר הזה. אם הוא בגד, זה לא הוא, זה אני, כי אני והוא זה אנחנו עניין אחד. זה מה שהרב כותב כאן בעולת ראייה, אומר, ברגע שיש לך מחשבת פירוט בראש שלך, שהוא לחוד ואתה לחוד, עבודת האלוקים שלך, אם זה עבודה שבלב, או תורתך, או משהו, משהו פגום כאן. זה מובן הדבר. זה מה שהרב אומר כאן. שאלו אותי איך מגיעים לו הדבר, אני לא יודע, צריך לשאול את הרב. הרב הוא היה אוהב. אי אפשר לדעת מה זה אהבה, מי שלא אוהב. אני לא מדבר על אהבה בין איש לאישה, זה דבר טבעי. זה מה, אהבה של הרב, שמדבר על אהבת העולם. אהבת עולם אהבתנו. חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. כל הדברים האלה. כן, מה רצית?
אם הוא ממיר את דתו, הוא בוגד בעם, עד איפה הגבול כאילו?
תראה, כמובן שיש גם חוכמה או שכל, נאמר, לא רק רגש בדבר. אז אנחנו הולכים לדון אותו בבית משפט, אם זה בזמן הסנהדרין או משהו כזה, היו גם הוצאות להורג. כתוב שהיו סנהדרין, שהיו מסית ומדיח וכל זה, אבל זה היה מתוך חוכמה, מתוך שיקול דעת, מתוך בירור, מתוך... היה כתוב על סנהדרין קטלנית, קטלנית שהוציאה להורג מישהו, היה אחת ל-70 שנה. פעם ב-70 שנה הוציאו מישהו להורג. זאת אומרת, היה צריך להחליט אם הוא באמת ראוי שהוא להוציא אותו מהעולם, זה היה דבר כל כך אחראי. 70 חכמים, 71 חכמים ישבו ודנו האם להוציא את הבן אדם הזה להורג, או 23, תלוי בבירור, האם להוציא אותו להורג או לא להוציא אותו להורג. עכשיו אני או אתה, מי אנחנו? נוציא מישהו להורג. אני שואל, לא פיזי, מנטלית, להוציא אותו מהכלל, לדחות אותו, להגיד הוא לא, כמה יש זכויות, כמה זכויות יש לאותם אנשים שאתה לא מסמפת? כמה זכויות יש להם? לך תדע, מלאים מצוות כרימון, לריקנים שביניהם מלאים מצוות כרימון. כל זה רק אני נותן לך כפתח של הרב הזה. הרב אומר באיזה מקום, אם אין איזה יהודי לא בלב שלי, אין אלוקים בלב שלי. למה? כי האלוקים הוא האבא של כולם. אז אם אני מוציא את היהודי הזה מן הכלל, כאילו מוציא את עצמו מן הכלל. אתה מבין? אתה לא הבנת, לא נראה, גם אני לא הבנתי. אבל זה מה שהוא אומר כאן הרב. זה נקרא אלמא דייחוד, העולם הייחודי. לייחד את הכל, לאחד את הכל. אבל זה מתחיל מאחדות עם. אני רוצה רק, לפני אני אתן לכם משול, להשלים את הדברים בעולת ראייה, שתנבין את העניין. הוא אומר כאן בעולת ראייה, ואוהבי השם ויראיו באמת, וחושבי שמו הם המומדים בניסיון, לסבול כל צער ואלבון, מכל צד ועבר. מתקיפים אותם. כולי הרב קוק, זה היה דוגמה שהתקיפו אותו כל הזמן. הוא אמר, אני אוהב את עם ישראל. אמרו לו, איך אתה אוהב את הרשעים האלה? הוא אמר, אני מוכן, כאילו, הוא מבטא את עצמו. כל צער ועלבון, מכל צד ועבר. ולעמוד אכן נגד כל כוחות עליונים ותחתונים, החפיצים לבלוע נחלת השם, ולהפריד את האומה האחדותית, האחדית, כאן הוא כותב, היחידה במלוא עולמים. הם, הצדיקים האלה, שלא מוכנים לצור הפרדה בתוך עם ישראל, הם בנים וכנסת ישראל שהאם רובצת עליהם. קורא להם מחץ דחקלה. מחץ דחקלה, בביטוי בקבלה, בפנימיות התורה, מחץ דחקלה, חקלה זה חקלאות, זה שדה. מחץ זה מנקשי. מנקשי זה מנקשי העשבים השוטים. כאילו כל מחשבה רעה זה עשב שוטה. וכל חקלאי יודע שאתה רוצה להצליח ביבול, מה אתה רוצה לעשות? להשקיע באיסוף, זה נקרא, יקרא לזה איסוף. להסב את העשבים השוטים כל הזמן. אז המחץ דחקלה האלה, כל מחשבה של פירוד, כל מחשבה רעה על מישהו, משהו כזה, הם מנקשים את זה מליבם, הם מוציאים את זה מהלב שלהם. הבאים בסוד השם. זה סוד השם ליראיו באמת. מישהו אוהב את ישראל, זה מה שהרב כאן אומר. וכל זה כותב בקשר לאהבה רבה וכל הדברים האלה. עכשיו שאלות, מה שאתם רוצים בעניין.
אז איך סתם את הברכה למינים ולמלשינים על תשגרה?
אתה צודק, והחזל שאלו איך אפשר להגיד את הדבר הזה. רק מי חיבר את זה? שמואל הקטן. למה שמואל הקטן?
הוא היה
הכי גדול. הוא היה ענב, הוא היה קטן. והוא עצמו, כשהוא חיבר את זה, שנה הבאה רצה להגיד את זה, בתור שליח ציבור, הוא אומר, וואלה, אני כבר, אני לא מסוגל להגיד את זה. שכח את זה. והגמרא דנה בסוגיה הזאת, צילה, אתה שואל. איך? אתה רוצה שאני אגיד לך איך? להגיד לך איך? תחשוב שאתה הוא זה. אתה מסוגל לחשוב? למה אתה הוא זה? אני לא רוצה לפגע בך. בסדר, אבל אני אגיד לך למה. הרי אנחנו, כשאנחנו לא בסדר, אנחנו פוגמים בכולם. זה כמו חייל ביחידה, שהוא לא בסדר, זה לא הבעיה הפרטי שלו. הוא פוגע בכל הכיתה או בכל המחלקה או משהו כזה. הוא צריך להיות מודע לדבר הזה. זה כמו עומדים במסדר, פתאום אחד יוצא החוצה, הוא אומר המפקד, ישרו קו, הוא יוצא החוצה. ביציאתו החוצה מהמסדר, הוא מקלקל את השורה של כולם, נכון? זאת אומרת, כשאנחנו לא בסדר, אנחנו בעצם לא מקלקלים לעצמנו רק. מה אנחנו? מקלקלים את כל השורה. אם אתה מסוגל לקחת אחריות ולהגיד שאני לא בסדר, אתה צדיק, נכון? תגיד את האמת. אבל יש עוד כמה דברים צריך לתקן אצלך? תראה, כמה דברים? כמה דברים? שניים או שלושה?
תשים כמה אפסים.
אתה מסוגל להגיד על עצמך, ולמשינים לא תהיה תקווה, ולמי שמקלקל לעם ישראל, זה אני. אתה מסוגל לזה? אתה מסוגל לדבר על האויבים שלנו והזדים שלנו וכל הדברים האלה. זה שמואל הקטן. שמואל הקטן שהיה מקטין את עצמו, היה בעל ענווה. הוא היחידי שהיה בעל... אל תשמח בנפול אויביך, היה אומר. הוא המסוגל לדבר הזה. אז לכן גם כשאתה מדבר על אויבים וכל הדברים האלה, בדיוק צריך להתפלל עם כל הלב, כולל האיראנים וכולל איך קוראים להם, הטורקים עכשיו יצרפו לכל הדברים האלה, ודאי וודאי. אבל צריך לזכור את ריבונו של עולם בתוך כל הדבר הזה. ולדעת שאויבי ישראל זה אויבי ישראל, צריך להתפלל עליהם, כמובן שלא לא יראו לנו ולא ישחיתו אותנו ולא יקלקלו לנו וכל הדברים האלה. אבל מעל כל הדברים האלה לזכור שבכל זאת זה חלק מההוויה האלוקית, בסך הכל ריבונו של עולם על כל הדבר הזה. זה שמואל הקטן, אתה מבין? לקחת דבר לא טוב, אבל לדעת שגם הדבר הלא טוב הוא חלק מהכל, ולטפל בדבר הלא טוב, זאת היא החוכמה. כן, בבקשה.
יש שאלה באינטרנט.
אשר כאן שאלה, מה נעשה כדי שגם מדינות אחרות יאהבו אותנו? אני הייתי אומר משהו, אבל אני לא יודע מי זה המחבר, אולי יקרס עליי. להגיד, לתת עוד תשובה? תן לתת להם בוקסים כאלה, מכות כאלה, שהם יאהבו אותנו. אין דרך אחרת. מתי אוהבים את היהודי? מתי אוהבים אותו? שפוחדים ממנו. ממי לומדים את הדבר הזה? מאברהם אבינו, לא פחות ולא יותר. ומעשה אבות סימן לבנים. כתוב אצל אברהם אבינו שהוא נלחם בקדר לעומר והמלכים אשר איתו. הייתה מלחמה, מלחמת העולם הראשונה בהיסטוריה, בתנך, הייתה מלחמת ארבעת המלכים, חמשת המלכים. זהו שתי קואליציות. שניהם היו רשעים. כמו, אני יודע, מזרח ומערב. ארבעת המלכים באו מבבל, ממקומות כאלה, קדר לעומר והמלכים. וחמשת המלכים זה היו מלך סדום, מלך המורה וכל הרשעים האלה. נלחמו אחד עם השני. ובסוף תפסו את לוט, לקרוב משפחה של אברהם אבינו, תפסו אותו בשבי. כשנודע לדבר הזה לאברהם אבינו, מה עשה אברהם אבינו? רדף אחריהם כל הלילה, עד דמשק, עד משמאל לדמשק, והיכה אותם מכה ניצחת, את מי שניצחו במלחמה, את קדר לעומר. ממש. אברהם אבינו, ענק כזה, כשהוא חזר מהמלחמה, כתוב, הלכו, הגיעו לעמק שווה, אצל מלכי צדק, מלך שלם. שם כתוב, מה זה עמק שווה? אומר רש"י, במקום שבו הושבו כל מלכי העולם, כל אומות העולם, בשאלה של היהודי הזה ששואל כאן. הושבו ואמרו לאברהם אבינו, אתה תהיה קצין לנו, אתה תהיה המנהיג, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו מכבדים אותך. ככה כתוב ברש"י במקום. מה פתאום, מה פתאום? אברהם אבינו יהיה מנהיג, באמת הוא מנהיג עולמי. אבל מתי? כשהוא ניצח במלחמה. לפני זה לא שמו עליו. מתי אוהבים את היהודים באמת? מכבדים את היהודים באמת? מעריצים את היהודים באמת? אתם יודעים מתי? מתי? אנחנו מנצחים. זה דבר ידוע, אתם הצעירים, אתם לא זוכרים, אבל אני זוכר את מבצע אנטבה. כל העולם מעריץ אותנו. או מלחמת ששת הימים, וואי. כל העולם עמד בשוק. עמדו ככה. איזה הערצה. בי. איך אמר לי פעם, ידיד שלי, שהיה בבורמה, יש, היום לא קוראים לזה בורמה, אבל... כאן קוראים לזה בורמה, זה מין ארץ במזרח הרחוק, מלאה ג'ונגלים וכל... מה?
מנמר.
מנמר, כן, מנמר. אז הוא היה בשליחות, אשתו בעצם הייתה בשליחות של האום בעניינים של רפואה, שם בג'ונגלים של בורמה. הוא הצטרף אליה. אז הוא אומר, באתי לאיזה עיירה נידחת בתוך הג'ונגלים שם. למכולת לקנות משהו. אז הוא שואל אותי, הבא לחנות מכולת, תגיד לי, מאיפה אתה? אני אומר לו, מישראל. אתה מישראל, חיבק אותו, נשק אותו, אהב אותו. אתם עם אמיץ וחכם, אין כמוכם בעולם. מאיפה הוא יודע את זה? אתה יודע למה? זה אחרי מלחמת ששת הימים. איזה הרצה, איזה כבוד. זה האמת. האמת שמתי אוהבים אותנו כשאנחנו חזקים? מתי משפילים אותנו? מתי מורדים אותנו? כשאנחנו נראים נבחים, חלשים. אז כל האנטישמים מרימים ראש, חוגגים. זה תשובה לה. מתי יאהבו אותנו אומות העולם? מתי שבאמת אנחנו נקדש שם שמיים. קידוש השם של עם ישראל, שאנחנו באמת נראים חזקים, נראים את כוחות, את הגבורה שבנו, את העוצמות שבנו, אז מכבדים אותנו, אז גם אוהבים אותנו, אז מעריצים אותנו, לא סתם. כן, בבקשה.
אני מבין
את העניין
צריך
לאהוב
את הבן אדם ולא להתכנס למעשים, להתכנס למעשים
הטובים. זה רבי מאיר, או ברוריה, שאמרה לו, תשמע, אדם, יש לו שני דברים, יש לו נשמה טובה וקליפות, מה שנקרא. המעשים הלא טובים והמידות הלא טובות, כל הדברים זה מבחינת קליפות. את הקליפות האלה צריכים להרים. אני שואל את הנשמה התורה.
דוד
המלך
בספר תהילים מדבר על זה שהוא שונא את מי
שעושה. דבר עם דוד המלך, אני לא דוד המלך, דבר איתו. אבל אי אפשר לקחת נסיבות חריגות ולהפוך אותו ככלל. הוא נלחם, הוא נלחם על קיומו של עם ישראל. דוד המלך זה איש מלחמות היה, לכן הוא לא זכה לבנות את בית המקדש, בגלל שהוא היה אדמוני יפה עיניים, היה לו עיניים נחמדות, עין טובה וכל זה, אבל אדמוני היה ג'ינג'י כזה. למה היה ג'ינג'י? אתה יודע, שופך דמים הוא היה. במלחמה כמו במלחמה, אתה היית פעם במלחמה, אתה לא יכול לשחק בגגה. אתה רואה את האויב, או אתה או הוא, אחד משניים, כמו על הסיפון שם בספינה. אי אפשר להתחיל לתת שם דרשה לחזון אחרית הימים, או כל הדברים האלה. שם מה אתה צריך? אתה בא להרגיך, מה אתה צריך לעשות? אז כן מאוד לא, זה דוד המלך. לא כפרט, כאומה. או הם או אנחנו. ואם אתה צריך לעורר את היחס השלילי אל מי שרוצה להרוג אותך, אז משנך השם ישנא. אתה לא יכול לאהוב אותו אם בא להרוג אותך. אתה צריך עם כל העוצמות הפיזיות, הרגשיות, הנפשיות, לדעת במה יסכינה.
אם האנשים האלה יוצאים נגד כל הזמן נגד הרבה בחופו, פועלים את כל פועלם נגד הדת, נגד המה, נגד בעצם כל הדברים שמעצבים ביהדות, הם כל החיים שלהם עובדים נגד זה.
מי?
יש אנשים...
אני לא ראיתי אנשים כאלה, אני לא יודע, אפשר, לא יודע. אולי שמעת על זה, אבל אני לא ראיתי אנשים כאלה. גם מי שנראה לך, יהודי שהוא נראה כזה, יש לו קליפות אבות, ולפעמים גם קוצים או דברים כאלה. אבל אתה יכול לראות מאחורי כל זה נשמות טובות.
נטורי קארטה.
נטורי קארטה. אני אחזרו, היה כאן כמה נטורי קארטה, שחזרו בתשובה. מה יש? לא יכולים לחזור בתשובה? חסמת להם את הדרך?
אני לא, נראה לי גם
משהו שקובע. לא, אני אומר, גם מי שאתה חושב שכך, אבל יש הופעה חיצונית של האדם. אבל נשמה תורה שנתת בי, כל בוקר אדם אומר, נתן בכל יהודי ויהודי. לא רק בך, גם בחבר שלך, וגם מי שאתה לא מסכים איתו בכלל. וכשאתה מגיע אל האדם, אל תוכיותו, לא אל חיצוניותו, אתה מגלה דברים מופלאים, איזה נשמות טובות האנשים. כל אחד עם עם הטוב שבו. עליך אין קליפות? יש לך קליפות? כן. כל אחד מאיתנו יש את הקליפות שלו. אז זה מה שברוריה אומרת לו. איתם הוא חטאים מן הארץ, הוא רשעים עוד עיניו. חטאים זה הקליפות. רשעים עוד עיניו. אבל נחזור לעניין שלנו. אדם צריך להיות כללי. ולהיות כללי, פירושו של דבר, אתה צריך לאהוב את כולם. אתה צריך להזדהות עם כולם. וכולם זה כל הקשת. כל הקשת. מקצה ועד קצה. למה? כי גוי אחד בארץ כולנו הוויה אחת, מציאות אחת. האחד הזה, איפה הוא מתגלה, באיזה מקום? בארץ ישראל. מה שנקרא היום ממלכתיות. היום, אנחנו לא הרגשנו בזה, אבל צריך להיות למודע לדבר הזה. עד שקמנו מדינה, היינו באמת מפוזרים ופורדים בין העמים. לא היה לנו רשות אחת, ממלכה אחת, צבא אחת, מדינה אחת, הוויה אחת. זה היה דבר, התרגלנו לחיות כל אחד לחוד, כל קהילה לחוד, כל זרם לחוד, כל אחד לחוד. התחולל מהפך אדיר במציאות של העם היהודי. העם היהודי פתאום הופיע כהוויה אחת, כמציאות אחת. וכמה שמתקדמים יותר בהיסטוריה, יותר ויותר התגלה יותר האחד הזה, העם האחד הזה, הגוי האחד הזה, החטיבה האחת הזו. וזה לא רק קודם כל כלפינו, מצידנו, אבל כלפי אומות העולם, שדרך אגב הם מגלים את זה לפנינו. אתה רק דוגמה הפוכה, רק תבינו. שנאת יהודים. מה זה אנטישמיות? מה זה אנטישמיות? שונאים יהודים בגלל מה? בגלל שהוא יהודי. הוא לא מכיר אותו אישית. הוא לא מכיר אותו אישית בכלל. הוא אומר, אתה יהודי, בשבילי אתה כל העם היהודי, האנטישמי אומר. כל יהודי הוא כאילו כל העם היהודי, כמו אותו צורר היהודי מגרמניה, עם אח שימו וזכרו. הוא אומר, כל יהודי בשבילי זה כל העם היהודי. ולכן הוא רדף אחרינו עד היהודי האחרון. הוא אומר, אם יישאר עוד איזה יהודי בעולם, אין לי קיום. הוא לא אין קיום לאנטישמי הזה, לשונא היהודים הזה. סליחה, זה דבר הפוך מה שאני רוצה להגיד. זה השנאה. השנאה של היהודים, שכל יהודי ויהודי, ולא משנה מה השם הפרטי שלו, מה המקצוע שלו, מה השקפת העולם שלו, מה זה, הוא בעצם כל היהודי, כל העם היהודי. בעיני אותו שונא יהודי, אותו אנטישמי. עכשיו נהפוך את הדיסק לצד השני. אוהב ישראל, זה ההפך משונא היהודי. מה אוהב? את מי אוהב? את כל יהודי, ולא משנה, אני אומר, לא משנה, איזה כיפה יש לו, אם יש לו כיפה, אין לו כיפה, אם השקפה כזאת, השקפה אחרת, זה הרב קוק, זה צהל, הוא אומר, זה העם היהודי, בשבילי כל יהודי, זה כל העם היהודי. דרך אגב, הגענו היום למצב כזה ממלכתיות. היום לגעת ביהודי, זה לגעת בכל עם ישראל. אין זמן, לא רוצה להאריך, היה פעם בגרמניה, איך זה נקרא, אולימפיאדה קוראים לזה, ורצחו שם יהודים בגלל שהם יהודים. מי רצח אותם? מי רצח? הערבים רצחו אותם. ולא, באו, בגלל שהם יהודים, רצחו אותם. שם באולימפיאדה, אתם עוד לא נולדתם, אתם לא זוכרים מזה. הייתה אז ראש הממשלה, גולדה מאיר, עליה שלום, והיא הוציאה פקודה, שכל מי ששם הרג יהודי, היה שותף לפעולה הזאת, דינו מוות. הוא לא צריך לחסל אותו, בקיצור, מילים שלנו. ועד היום, נדמה לי כבר חיסלו את כולם, אבל לא.
היה אחד, לפני כמה חודשים, תפסו אותו עוד מיד.
ואז חיסלו?
כן,
שתיים
לא חיסלו. עכשיו,
מזמן,
ממש, לפני כמה
חודשים. תראו איזה מהפך. תראו איזה מהפך. ממציאות כזאת שהיינו בשואה ועשו מנו מה שעשו מאיתנו, אתם הרגתם יהודים? אתם הרגתם יהודים? אין לכם זכות קיום כאן. גולדה מאיר זה העם היהודי, ראש הממשלה. זה החלטה לאומית. זה לא החלטה פרטית שלה. והעם היהודי כולו רודף אחרי הקומץ רוצחים האלה. מספרים, אני לא יודע אם נכון או לא, פעם בעיתון פעם באיזה מקום, שהם היו בורחים למזרח אירופה, לפולניה, לרוסיה, הרוצחים האלה, שם הם הסתתרו, שם לא יגלו אותם. אז בוורשה באיזשהו מקום יושב אחד כזה מהרוצחים האלה, פתאום בא אליו אחד, אומר לו, תגיד לי, איך קוראים לך? אחמד? כן? כן? עושה אקדח, פח, פח, הרג אותו. הוא הספיק להגיד, עד כאן הגעתם? עם היהודי הגיע עד כאן. כי מי שחיסל אותו זה נשיג העם היהודי. אומר לו, אדוני, נגעת ביהודי? יש לך חשבון עם מי? עם כל העם היהודי. למה? גוי אחד בארץ. אם לא הייתה לנו מדינה, אז לא היה חשבון כזה. פתאום אנחנו מופיעים כאכפתניקים, נוגעים באלה יהודים בעולם, נוגעים בכל אחד מאיתנו, כולנו ביחד. המציאות הזאת של גוי אחד בארץ, שפתאום נפתחנו לאיזה מציאות אחת, הוויה אחת, והפגיעה בנו היא לא פגיעה פרטית, זה לא עניין פרטי. זה דוד המלך, דרך אגב. דוד המלך אומר, משנאך השם משנא, זה מי שנוגע ביהודי, הוא שונא את אלוקים. זה לא עניין פרטי, זה לא עניין שמישהו כאן יש לו חשבון פרטי עם מישהו. אתה מבין? לא הבנת, לא נורא.